שלום וברכה, אנחנו בקוף חף א', כן, עמוד 47. 103 פרשות אמר דוד ולא אמר הללויה, עד שרם פתח שרשי ואמר הללויה. שלמר איתם וחתיים מן הארץ, ושעים אבינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. כן, מה המיוחד פה בהללויה? בכל זאת הכוונה הללו את השם, אז מה מיוחד בצירוף הזה? שם י' והי, הוא מיוחס להנהגת העולם כל זמן שלו, בא עדיין לשלמותו. והחסרונות שולטים בו והרשעה עוד לא עשו מן הארץ. כן, לכן זה חסר. כן, י' והי זה בעצם לא שם השם עלי, שזה י' ועוד ה' ועוד ו' ועוד ה'. כדברי חז"ל, על פסוק יד על כס יא, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם. כל זמן שיש רשעה בעולם, עד שימחה זרעו של עמלק, כן, זה אותו עניין. לכן זה כתוב שם על, לא על כס, כן, לא על כיסא השם, כן, י' כ' ו' כ'. ודאו לעולם להשתמש בשתי אותיות, כן, כך אומרים חז"ל במדרש. ויהיה קשה מאוד לאחר שבחו של הקדוש ברוך הוא עם שמו, כל זמן שהעולם מתנהג על פי דרך זו, שיש מקום לרע לפעול ולרע ולעשות חמץ ועוול. ולי קשה מאוד לאחד, סליחה, שבחו של הקדוש ברוך הוא עם שמו, כל זמן שהעולם מתנהג על פי דרך זה, שיש מקום לרע לפעול ולרע ולעשות חמץ עוול. כן, כלומר, מה זה שם השם? שם השם זה ההופעה של השלמות האלוהית במציאות. זה שם השם. כן, כמו המציאות ו... כמו האדם והשם של האדם. כן, השם של האדם זה האופן שבו המציאות שמחוץ לו, כן, קולטת אותו. כן, זה השם, כן, קוראים למישהו בשם שלו. זה היחס בינו לבין המציאות שמבחוץ לו. כך גם יש את המציאות של המציאות האלוקית, ויש את האופן שזה מופיע, כלומר, מה שאנחנו קולטים מהמציאות הזו. זאת אומרת, השלמות הכלולה בהוויה, מה שאנחנו מסוגלים להשיג מתוך השמות הזאת, זאת ההופעה הזאת. זה נקרא השם של השם. עכשיו, לאחד את השם, את הקדוש ברוך הוא, את עצמו עם השם, זה אומר שהמציאות מייצגת אותו. כלומר, במציאות מופיעה השלמות האלוהית. זה מה שהוא אומר שקשה מאוד לאחד את שפחות של הקדוש ברוך הוא ישמו, כאשר ישנה רשעה בעולם. כי שמו הגדול יתברך הוא קדוש וישר השם, צורי ולא עוולת בו, ופעלו ישר ותמים. כן, זה מציאות השם. והנה, כשאנו חברים שבחו לשמו השלם, שמורה על ההנהגה העתידה להיות לעת שיתקן העולם במלכותו, כן, זה בעצם החיבור הזה של שם השם והשלם. והשבח, שזה בעצם אומר שזה המציאות האידיאלית של העולם, זה רק לעת שיתקן העולם במלכותו. אז יכירו וידעו הכל, כי ראו לשבח שבח שלם לשמוע גדול. אבל בעולם הזה, לפי ההנהגה הזמנית, שאיננו הרות הרעות הגדולות והרובות בעולם זמנית, הכל מה שקורה עכשיו, שהמציאות יש בה חסרונות, איך אפשר לחבר השם הגדול עם השבח? כן, זאת אומרת, אנחנו שבחים בקדוש ברוך הוא, ומחברים אותו, את השבח על המציאות החסרה הזאת, כן? בוא נדמיין, שהיינו רוצים, נניח שיש לנו איזשהו... נניח שיש לנו איזשהו אדריכל ככה, אדריכל שיודע ותכנן בתים, והוא תכנן בתים מאוד מאוד יפים, בקיצור יש לו פוטנציאל מאוד גדול. ואנחנו, כדי לשבח אותו, אנחנו נצביע על איזה בית עלוב. כן, שאין בו יותר מדי חוץ מאיזה ריבוע. אז יש פה משהו, כן? אי אפשר להגיד שאין פה משהו, אבל יש חסרונות בולטים פה באדריכלות. אז יש שבח לאדריכל שמחבר אותו אל המבנה הזה. אז איזה כל הפוטנציאל שלו, בסדר, זה מה שיש. אבל אם הפוטנציאל הרבה יותר גדול מאשר המבנה הזה, זה אחד המבנים העלובים, שמשום מה, מכל מיני סיבות, זה הגיע למצב הזה. אז זה ודאי לא יהיה שבחו, זה יהיה גנותו. אז ככה גם, כמובן, בתור משל, ביחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. שגם העולם כל זמן שהעולם לא נמצא במציאות האידיאלית שלו. אז השבח של השם, בעצם זה יהיה כמו ביזיון כזה, להצביע על הקשר בין העולם, כמו שהוא עכשיו, בין הקדוש ברוך הוא, וזה להדגיש את השבח שלו. כן, אז אנחנו יכולים לבחור נקודות מתוך העולם, שמבטאות איזשהו דבר גדול וחשוב, ועל זה להצמיד את השבח. אבל לומר איזשהו עניין כללי, שקשור לכללות המציאות, אז פה בגלל שכעת המציאות כוללת בכללותה גם חסרונות, אז זה לא נכון להצמיד, כיוון שזה יפחית את השבח. כן, אז זה בעצם מה שאומר הרב, בעולם הזה איך אפשר לחבר השם הגדול עם השבח? שאף מי שנאמר שרובה של המציאות היא טובה והרע מועט, זה נכון. בפועל הטוב מרובה והרע מועט, אבל אין לחבר השם עם השבח. כן, ביחס למציאות בכללותה. והללויה כבר בערוך חז"ל ברבי סחרין שהוא גדול מכל השבחים. ומה המיוחד בהללויה? אז חז"ל אומרים שיש בו שם ושבח בבת אחת. זאת אומרת, זה בעצם צריך להיות שיא השבח. אם זה שם ושבח בבת אחת, כן? הללו זה השבח, ויוד קי זה השם. השם ושבח בבת אחת זה בעצם אומר שהביטוי הזה שייך רק כאשר באמת העניין שאנחנו מזכירים את הקדוש ברוך הוא בגללו הוא שלמות גדולה. אמנם כל זה הוא רק טרם ניסיין למרחוק ולהשכיל לדעת תכלית הרעות. איך שיותר נעלה ועיקרה היא תורת המציאות ביות הרע נמצא בה והתבהר מן העולם. יותר מאילו לא היה נמצא הרע כלל בעולם. זאת אומרת, אם אנחנו נדע את האמת שמשמעות הרע שבעולם שיש לו תפקיד, ואילו היה טוב לעולם מצד האמת ולא הרע, ברור שהקדוש ברוך הוא היה יוצר עולם שהוא בלי רע. אבל זה שהוא יצר את העולם הרע, כי זה הטוב האמיתי של העולם, שעל ידי המעשים שלנו אנחנו נבהיר את הרע, וזה שלמות יותר גדולה מאשר אילו היינו מקבלים את זה מן המוכן. כך כותב הרמח"ל בספרים שלו, דעת תבונות, כל הספר סביב זה, ועוד ספרים אחרים הוא כותב את זה. בהשקפה הרוממה הזאת, יצדק לחבר את השם והשבח גם בשם י' כ', שמורה על ההנהגה הזמנית שנותן מקום להראות להימצא. זאת אומרת, כאשר ברור לנו שמי שאומר את המילים האלה, התפיסה שלו ביחס לעולם, זה לא שסוף דבר זה העולם כמו שהוא, אלא שיש עתיד שהוא שלמות לעולם, וגם הרע שקיים עכשיו הוא מצמיח את אותו עתיד של שלמות של העולם, רק כשיש לך את התפיסה הזאת, אז יש מקום לחבר את השם של השם עם השבח. על כן לא אמר דוד הללויה עד שראה במטה של רשעים. כן, זאת אומרת, מה הפשר שראה במטה של רשעים? הכוונה היא השכיל לדעת, כי טובה היא לעולם מציאות הרשעים, ופלטן יותר מאילו לא היו רשעים בעולם כלל. עכשיו תאמרו, מה זאת אומרת? מה, דוד המלך לא ידע את הדבר הזה? מה שאצלנו אנחנו יודעים אותם, אותו מה, זכור הברור. אז שני דברים יש, צריך לדעת אותם. יש אצלנו הרבה דברים שהם מושרשים אצלנו ונראים לנו כאמיתויות פשוטות, אבל מבחינת העולם, האמיתויות האלו לא היו ידועות בעבר. ומה שהן ידועות לנו היום, זה בגלל כל מיני בירורים שהראו בעבר. בואו נתן לכם דוגמה. אנחנו יודעים ששלוש עשרה מידות שאנחנו אומרים, הן מידות שכשאנחנו אומרים את הדבר הזה מבקשים מהקדוש ברוך הוא להנהיג אותנו במידות האלו, זה דבר שמשפיע על הנהגה של השם על העולם. זה יכול להשפיע ממידת דין למידת רחם. לכן אנחנו מזכירים שלוש עשרה מידות כל יום. הספרדים אומרים את ה-13 מידות בתחנון, לפני התחנון, ביום שני וחמישי אנחנו מוסיפים יותר מזה, לפי כל המנהגים. 13 מידות אומרים אותם בסליחות, אומרים אותם ביום הכיפורים. למה? כי אנחנו יודעים מה עומד מאחורי ה-13 מידות האלה. עכשיו, כשאנחנו קוראים פרשת כי תשא, ששם מופיע העניין הזה של ה-13 מידות אחרי חטא העגל, שמשה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שם בפרשה הזאת שבעצם העניין הזה מתברר למשה רבנו תוך כדי הבקשות שלו על עם ישראל בחטא העגל. זאת אומרת, אפילו משה רבנו וקל וחומר אלו שקדמו לו, לא ידעו את הדבר הזה. אז זאת אומרת שאנחנו יותר חכמים ממה שמשה רבנו, אז התשובה היא לא. אנחנו יודעים מכוח מה שנתברר למשה רבנו. וזה דבר שצריך לדעת אותו. יש דברים שנניח אברהם אבינו, הרמב"ם כותב בתחילת הלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו הרבה אחרי הרבה שנים, הוא הבין שיש מציאות כזאת שהיא סיבת הסיבות לכל מה שיש בעולם. זאת אומרת, מה שהיום כל ילד קטן שמתחנך בגן דתי, שאומרים לו יש השם, והשם לא רואים אותו, והוא לא גוף, הוא לא השמש, זה לא כל מיני דברים כאלה גשמיים, מה שידוע לכל ילד קטן, ואברהם אבינו לקח לו 40 שנה להגיע למסקנה הזאת. אז מה, אנחנו יותר גדולים מאברהם אבינו? ברור שלא. אברהם אבינו הגיע לזה מכוח הבירור שהוא עשה, ואנחנו היום חיים מתוך מסקנות הבירור הזה. כי אברהם אבינו דאג לזה שזה יעבור ליצחק ויעקב, ואנחנו אחר כך עם ישראל חיינו מתוך הכרת האמת הזאת. וזה נקודה אחת. זאת אומרת שיש אמיתויות שהן נראות לנו פשוטות, שאנשים גדולים מאיתנו בעבר לא ידעו אותם, אחרי שהתגלה להם, אז לנו זה כבר הופך להיות כמו המובן מאליו, אחרי שהם גילו לנו אותם. ואגב, זה יכול גם במדע. אתם אחד האנשים הכי גאונים שהיו באנושות היה ניוטון. ניוטון לקח הרבה שנים עד שעלה ההברקה אצלו, שיש דבר כזה כוח המשיכה. מה שהיום כולם יגידו, מה כוח המשיכה, זה פשוט, זה לא רק ש... סביר, אני חושב שלא מבינים בדיוק מה שאומרים, אבל את הכיוון הכללי כן מבינים. אבל אפילו את הרעיון של הכיוון הכללי, לא ידעו אותו. אנשים גאונים, אריסטו לא ידע את הדבר הזה. גם ניוטון היה גאון עצום. לקח לו כמה וכמה שנים עד שהבריק לו הברקה הזאת, שהעולם בנוי בצורה כזאת, כמו שהיום כל אחד יודע. אז זה נקודה אחת צריך לדעת, הנקודה השנייה. כשאנחנו מדברים על אנשים גדולים ועל כל מיני השגות שיש להם, אז ייתכן שאת הרעיון הגולמי דוד המלך ידע, כמו שאנחנו יודעים אותו. אולי יש הבדל באיכות ההשגה ביחס לאמת שיש בעניין הזה. זאת אומרת, זה שאנחנו אומרים שהרע נועד לדברים חיוביים וכולו, אחת הראיות שקיימות להוכיח שגם אם אנחנו אומרים את זה באופן כללי, לא בהכרח שאנחנו עומדים בוודאות מאחרי ההבנה הזאת, זה מה קורה אם חלילה לאדם יש לו עצמו צרה, ויש לו איזשהו רע שקורה לו, נכון? אז כשזה קורה, אז גם אנשים הם באופן כללי מכירים את האמת הזאת, אבל כיוון שהיא לא נמצאת אצלם בוודאות ובהכרה ברורה, אז כתוצאה מהרע שקורה להם, שאף אחד לא יאמין אותנו בניסיונות כאלה, אז גם משתבש אצלו האמת הזאת, משתבש אצלו, זאת אומרת, לא, פתאום, זה הנה, יש רע, שורה, חושך, רק חושך וכולו. אז כשאנחנו מדברים על הכרה, אנחנו מדברים על איכות כזאת של הכרה שיש בה מין הוודאות. אז יש שתי נקודות שצריך לדעת אותם, אני לא יודע אם דוד המלך את עצם הרעיון הוא לא ידע, והוא הראשון שגילה אותו, לפחות בפרסום כזה גדול, שהוא אמרת, אני מתאם חתים מן הארץ ושיים עוד אינם, שזאת אומרת שהעולם הולך לאיזשהו תיקון כללי סופי שלא תהיה רשעה בעולם, ותפקיד הרשעה הוא לטובה, או שאת זה באופן כללי הוא ידע, רק איכות ההשגה שלו בזה התפתחה. כן, אז לא יודע בדיוק מה התכוון פה הרב. והשכיל לדעת כי טובה היא לעולם ציוט הרשעים ופלטן, יותר מאילו לא הרשעים בעולם כלל, אם כוונתו לעצם האידאה או לוודאות ביחסות האידאה. אם כן, אנו רואים שהרע שבעולם מוכן לתכלית שכולה טוב. כן, זאת אומרת, זאת האמת. כן, כשהרב ופלטן של רשעים אמר עליהם יא. כן, הכוונה במובן של הקיום של ההבטחות, ככה כמו שרש"י מסביר. יש הסברים שונים. רש"י מסביר כאן, שמי השם, הכוונה בזה שאני מקיים את מה שהבטחתי, אבל לא מעבר לזה. ויש כאלה שמסבירים שמי השם, הכוונה, כמו שכותב אבן עזרא, וגם הרמב"ן הביא אותו, אומר שזה נכון להסביר ככה. שמי השם נודעתי, הכוונה שבשם השם, שהוא היוצר את הטבע, את ההוויה, כן, י' כ' ו' כזה משהו הוויה, את המציאות ומסוגל לשנות סדרי בראשית, לא נודעתי להם. זאת אומרת, לא הייתה הכרה ביכולת ליצור את הניסים בכלי מידה כזה שמשנה את טבע העולם. אלא הקדוש ברוך הוא נגלה לעבוד דרך ההשגחה בתוך גדרי הטבע של העולם. סייעת דשמיא, כן. כן. אבל ניסים גלויים גם אצל האבות, תסתכלו גם אצל אברהם, גם אצל יעקב, אין ניסים. יש סייעת דשמיא, וזה ראה יצחק בארץ יוצא מהשערים, גם אברהם אין סייעת דשמיא, שמצליח במלחמה של ארבעה נגד החמישה, גם יעקב גם סייעת דשמיא. גם מלחמה נגד שכם, גם הסייעת דשמיא שהייתה לו בהתברכות שמה, בסיפור עם לבן. גם אצל זה שהוא יוצא בחיים מכל הטרגדיות שיש לו, שאחיו רוצה להרוג אותו, החותן שלו היה מעדיף שהוא לא יישאר בחיים. בקיצור, יש לו צרות צורות. ואף על פי כן יש סייעת דשמיא של הדבקות יעקב אבינו בהשגחת השם עליו. אבל לא תראו ניסים.
מה עם מי שנכנס באש ודמורות?
איפה?
נמרוד.
זה לא כתוב בפסוקים. לא כתוב בפסוקים. בפסוקים התורה מתארת את האבות כאנשים שהדבקות שלהם בהשם זה מתוך העולם. איפה אנחנו פוגשים לראשונה ניסים? ביציאת מצרים. עכשיו פוגשים את ההנהגה הניסית. אז ככה אביעזר מסביר את זה שם. טוב, בואו נראה עוד פרשה אחת, עוד פסקה אחת, קכ"ב. כל פרשה שאתה חבל דוד פתח בה באשרי וסיים באשרי. כן, כך אומר רשב"ג בשם, כן, אמר רשב"ג, אמר רב יונתן. טוב, אומר הרב, ישנם פרשיות שדיברות רק על חלק העבודה שלמות ידועה, ולא מקיפות את כל השלמות האנושית. כן, זאת אומרת, יש פרשיות בספר תהילים שמתארות עניינים מסוימים בשלמות. אני חושב שפרשייה יכולה לתאר את התפילה, יש פרשייה יכולה לתאר את, את המציאות של הגאולה, את המציאות של בית המקדש, את המציאות של תורה, כל מיני עניינים שדוד המלך מדבר עליהם שם בספר תהילים. אבל לא שלמות כוללת. אם כן, אין בהם לומר אשרי בתחילה ובסוף, כי אינם מקיפות כל גבול העושר, כי אם דבר חלקי, פרטים מתוך התמונה הכוללת. אבל כשהקיף בפרשה אחת את כל השלמות כולה, כי פרשה זו שהקיף בשלמות הפרטית והכללית, התחיל באשרי וסיים באשרי. אשרי האיש, אמרנו שזה נוגע לשלמות הפרט, וזה המזמור הראשון בתהילים, והמזמור השני בתהילים, למה רק שהוא גויים? שהוא מדבר על שלמות העולם, תיקון העולם מהרשעה, גם מסיים, הוא מסיים באשרי. ואמרנו מקודם בגמרא ששני ה... עניינים האלה הם בעצם פרשה אחת. כן, שהקיף פרשה אחת את כל השלמות כולה, הפרשה זו שהקיף בשלמות הפרטית והכללית, התחיל באשרי וסיים באשרי. והנה כבר העירו תוספות, שלא מצאינו פרשות רחוב וסנאות פותחות באשרי. כן. אולי היה פותח באשרי האיש, והריתי בו עם תוכן המזמור, וכן היה מסיים באשרי כל חוסה בו, כעצה בזה. כן, זאת אומרת, אין לנו פרשיות אחרות. ואולי היה פותח באשרי האיש והיה מתאימו מתוכן המזמור רק מסיים באשרי כל חוסה בו, אבל לא קבעו בספר, כי אם היה מסיחו בעל פה, פרשה ראשונה למד על הכלל כולו יצא. זאת אומרת, רוצה להעיר על מה שאמרו התוספות, שזה נכון שלא מצאנו שבספר תהילים כתוב פרשה שמתחילה באשרי ומסיימת באשרי חוץ משני הפרקים הראשונים, שזה בעצם פרשייה אחת, אבל רוצה לומר הרב, שיכול להיות שכן היו, ישנם פרקים בספר תהילים, שאפשר לראות בהם כן תיאור של שלמות כוללת, ודוד המלך כשהוא היה אומר את המזמור הזה, אז הוא היה מתחיל באשרי ומסיים באשרי. רק בכתיבה לא מצינו את זה, אלא רק במזמור הראשון.
איזה כתוב
כל פרשה? מה? איזה כתוב כל פרשה? כל פרשה שאתה חייב לתפרש באשרי, כן. זה מיישב את חז"ל. וכל שהוא גם בא ליישב, שאם מסתכלים בספר תהילים, כן, יש פרשיות שנראה בהן שמדברות על, כן, על עילונים של שלמות שכוללת את כל המציאות.
אבל למה שלא יכתב?
אה? מה הסיבה שלא יכתב? יכול להיות שלא עוד שיקולים מתי הוא כתב, בכתיבה של הדברים. מעבר לשיקול הזה, כן.
מה זה
אותם
השלמות האנושית?
שירות האישית, להיות צדיק, במובן הפרטי. כמו הפרק הראשון. אשרי איש, אנחנו בצד רשב את החטאים, הוא אמר שיוצאים יושב, כל העניין הזה. טוב, אנחנו נעצור כאן.